צהריים טובים לכם, בלי ברקסים, תקנו טיפו מיכה ועוז, פרק 78, ולא כמו 77 שפרסמתי, אבל לא חשוב, אנחנו רצים קדימה, ומה שאני רוצה להגיד לכם זה שהמדינה כל כך חלוקה וחצויה, ועברנו יום כיפור אתמול כל כך לא נעים, אז אנחנו יוצאים מהקופסה, ואנחנו בפרק כדורגל, שעה נטו של כדורגל ישראלי כמו שאנחנו אוהבים, לא שמה שקורה במדינה לא מדאיג אותנו, אבל אנחנו אנשי הכדורגל זזים טיפה הצידה מכל.
אבל מילה?
חייב.
אני אגיד לך שאני אף פעם לא שאלתי אותך, והיו מערכות בחירות מאז שאנחנו מכירים, למי אתה מצביע, ואני לא יודע למי עוז מצביע.
אני בחיים לא אומר לאף אחד.
ואנחנו יושבים פה שלושתנו, ויכול להיות ששלושתנו מצביעים כל אחד למפלגה אחרת, ואין בינינו שום בעיה, ואני רוצה להגיד לך שאני חושב שקיצוניים משני הצדדים, משפיעים על דעת המיינסטרים, על דעת הרוב. זאת אומרת, הרוב זה אני, אתה, עוז, יכולים לשבת גם בבית קפה או בהופעה של, נגיד, אדיר מילר. יושבים אלף איש בקהל, מה, כולם מצד אחד, ויושבים ונהנים וצוחקים, ואין שסע בתוך ההופעה של אותם אלף אנשים. אבל כשהסרטונים האלה עולים, זה מפרק את כולם לחתיכות. אנחנו צריכים, אנשי, נקרא לזה אמצע, שהם רוב האנשים במדינה, לדעתי, הם הרוב, להפסיק להתייחס לקיצוניים משני הצדדים, ובשני הצדדים לא חסר קיצוניים, ולהבין שהמרכזי זה רוב האנשים שהיו ביום כיפור למטה, כן צם, לא צם, היו סבבה. לא היה מכות בכל הרחובות במדינה. וזה הרוב, ושזה יהיה הכל היותר חזק.
אני פסימי, למרות מה שאמרת, אמרת מה אנחנו בבחירות. אני יכול להגיד לך, למשל עליי על הבחירות, שאני מצביע למישהו מסוים או למפלגה מסוימת, אני מצביע כבר המון שנים, כן? אני מסוג האנשים מאוד רוצה שזה שבחרתי בו, ייבחר. שמתי, רק אני יודע בקלפי, במקסימום אני יכול להגיד לו שרת, אני לא משתף, אף אחד לא יודע בחיים למי אני מצביע. אבל מה קורה לי, שאני האדם השפוי, כאשר יוצאות התוצאות הבחירות, אחרי 48 שעות, יש את התוצאות הסופיות, כן. אני מחזיק אצבעות לאותו ראש ממשלה ולאותה מפלגה שזכתה. אני דמוקרט, אני רוצה שכל הרוב יישמע, נתנו לבן אדם הזה, רציתי, לא רציתי, זה לא משנה, עכשיו אני רוצה שתצליח. עכשיו, אני לא הולך להאשים פה אדם מסוים, או מפלגה מסוימת, או קאט מסוימת. מה שקורה היום במדינה, לא יכול להיות, אני אסביר לך למה, אתה אומר אנשי האמצע. הקיצוניות, במקרה אתמול, זה קיצוניות בין דתיים לחילונים. ביום יום זה ימין ושמאל. זה כל כך רחוק אחד מהשני, אנחנו בבעיה גדולה מאוד, מיכה, תדע לך. אני ותיק, אני בטוח שגם אלה שמאזינים לנו בספייס, יותר צעירים ממני. היו אתמול עשו אנשים השוואה בטוויטר של יום כיפור הכי גרוע בתולדות המדינה, ואני אומר להם שלא תעזו להגיד את זה.
לא, לא קרוב.
כי מה שקרה ב-73, שילדים כן. עמדו חשופים מול המצרים והסורים ונהרגו, זה אפילו לא דומה למה שהיה אתמול. אז בשביל שלא תהיה מלחמה, שיהיה לנו כל יום כיפור כמו שהיה אתמול. העיקר לא מלחמה, ולכן אין בכלל מה להשוות, אבל השס הגדול, הרשתות החברתיות, תשמע, זה רעל, זה מסוכן, זה מטריף, זה מוציא אדם מדעתו. לא בינינו בין הכדורגל, כדורגל זה פרטיה, אני לוקח את כולם כפרטיה בכדורגל, שאני רואה את הריב ימין שמאל, ביבי כן, ביבי לא, גנץ כן, גנץ לא, ירידות על שר המשטרה שלנו בן גביר, ואלה מהצד הזה, ואתם יהודים ואתם לא יהודים, בואו נתקשיב, זה היום הכי קדוש למדינת ישראל, וביום הזה קרה מה שקרה בדיזינגוף, ודיזינגוף נחשב, אם אנשים רוצים או לא רוצים, מרכז המדינה, דיזינגוף נחשב מרכז המדינה, פעם היו אומרים למחבלים, פיגוע בדיזינגוף כן. או בכיכר או בסנטר, זה בשביל המסיא, יותר מירושלים, נתניה והכל, זה המרכז, ושמה שבגץ נותן החלטה שכן תהיה תפילה מאוחדת, ופתאום באים אנשים ולא רצים מאוחד, ואלה נגד אלה, וזה תפילה של יום כיפור, אלוהים, זה לא מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב היום בערב, שאל זה נגיע וגם שמה יכולה להיות בעיה, זה לא דומה אבל, המדינה חצויה, חלוקה, הייתי חייב לתת לך ולהגיד את שלי, ואני מאוד, מאוד מוטרד, ומשפט סיום, אני אגיד לך, יש דבר כזה שנקרא מועקה, מה זה מועקה?
כן.
מועקה זה מיצי קיבה כאלה שמשתוללים לך בבטן, למי זה קורה הרבה? לאנשים מאוהבים, בן אדם שמאוהב עד כלות במישהי, זה ההרגשה שיש לו בבטן, המיצי קיבה האלה שזזים. עכשיו, זו אותה הרגשה שהייתה לי, מלחמת ששת הימים הייתי ילד, אז אני לא זוכר כל כך, אבל הייתה לי במלחמת יום כיפור, הייתה לי, היה לי ברצח,
שלום הגליל,
היה לי ברצח רבין, היה לי שאני רואה את הארונות של הרבה חיילים שמגיעים לישראל, זה מועקה, והמועקה הזאת הייתה לי אתמול. כן. תראה למה אני משווה את המועקה שלי, לאהבה סוערת שאי אפשר להשתלט עליה, לאלף אלפי הבדלות לרצח רבין ולמלחמות להרוגים, ואתמול לא היה לנו לא רצח ולא הרוגים, תודה לאל, אבל הכיתוב הזה, השסע הזה, הקיצוניות הזאת, כמי שכל כך אוהב את מדינת ישראל ושכל העולם ילך כפרה על המדינה שלנו, זה מה שקורה במדינה שלי, אני נחרד מזה.
מסכים. אני גם חוויתי אתמול את המועקה הזו, ואני חושב שמי שיש לו ספורט בחיים, זה המזל הכי גדול
מזל.
שלו. ספורט זה גם לעשות וגם לראות, זה מוציא אותך מהכל.
אני מסכים איתך
במאה אחוז. אז בוא נעשה ככה וניצא.
מסכים איתך במאה אחוז. שהייתי שוחה בבריכה בקריית אונו, שהייתי בתקופה לא טובה, הייתי פתאום על הרגע. למים. על הרגע, לוקח את הציוד, מגיע וטס לבריכה בקריית אונו, שעה שוחה, היה מעלים ממני את כל הזה.
אני עכשיו אחרי נקש. השחייה.
יופי, עוז נקש פודקאסט סטודיו, מיכה דהן כמובן, שמענו אותו על ההתחלה, בלי ברקסים בחסות רימונים, רימונים היא אחת מסוכנויות הביטוח הגדולות במדינה, עובדים איתה טובי סוכני הביטוח והמתכננים הפיננסיים במדינה, כל סוכני הביטוח שעובדים עם רימונים הם עצמאים שעובדים עם כל חברות הביטוח ובתי ההשקעות, אתם יכולים להתקשר לשיחת וואטסאפ אישית, לדבר עם כל אחד ואחד מכם שיעזור לכם לכסף הפרטי שלכם, טלפון לשיחת וואטסאפ 054-943-4208, מומלץ מאוד לעשות את זה לכל אחד ואחת, ובחסות עובד בכפר, מסעדת בשרים באור יהודה, הבשר המשובח, הסלטים המשובחים, עובד בכפר, אור יהודה, ואנחנו יוצאים לדרך, כמו שאמרנו, מהדברי פתיחה שלנו, שבדאגה למדינת ישראל, לכיף שלנו. לדבר
אתה, על... אתה תחליט איזה משחק ראשון, אני רק בין לבין כל משחק אני אשאיר לך אוללה, אוללה, הפועל פתח תקווה, איזה משחק
שאתה רוצה. למה הפועל פתח תקווה?
אני מרגיש שהם צריך, הם, זה מה שהכי ריגש אותי בשבת, הפועל פתח תקווה.
אני אמרת, אנחנו אמורים לפתוח על הניצחון של הפועל פתח תקווה, אבל הניצחון, הדרבי כמובן יבוא אחרי זה, כי זה היום, אנחנו הולכים לדבר על קודם, על מה שהיה, אז היה לי או הפועל פתח תקווה או בני ריינה, שתי קבוצות שאפשר להגיד, הפתיעו, לא הפתיעו, אני אגיד תכף את דעתי, ואתה אומר, עולה הפועל פתח תקווה, אני אגיד לך משפט, תגיד מה שאתה רוצה. הקבוצות לא הגיעו מוכנות. עכשיו מדבר על באר שבע, לא הגיע מוכן. עכשיו, לא אליניב ברדה לא בא מוכן. אליניב ברדה אולי טעה תוך כדי משחק בהחלטות שלו, אבל מה הכוונה שלי לא בא? נראה לי שהשחקנים עלו למגרש, אמרו הפועל פתח תקווה, כאילו במרכאות מי זאת הפועל פתח תקווה, קבוצה שמועמדת לירידה מהחלשות בליגה, יש לנו פה גם קהל רב, היה המון קהל משני הצדדים, כן. יפה מאוד, ובאיזשהו שלב אנחנו נצח את המשחק, ועוד פעם בא להם אפילו נגד 10 שחקנים לפני שבררו, ותהיה לי התייחסות רחבה לעידן ורד בנושא הזה, וזה מה שקורה שקבוצה לא באה מוכנה, שהשחקנים הם לא 100% באו למושבה לנצח את הפועל פתח תקווה.
מה זה אומר לא באו מוכנים? מה זה אומר?
לא יודע, זאת אומרת, אני חושב, כן, אי אפשר לבדוק את זה, שאם הפועל באר שבע הייתה משחקת נגד מכבי תל אביב בבלומפילד עם 30,000 צופים, או חיפה עם 30,000 צופים, יכול להיות שהם היו נותנים יותר, נראה לי שהם באו למשחק הזה על הדרך. הפועל באר שבע נחשבת קבוצה טובה יותר מהפועל פתח תקווה, והיא לא הצליחה לתת לגול אחד ב-100 דקות.
אז אני רוצה להגיד שבעיניי, עד עכשיו אנחנו ממש ליטפנו את ברדה. לא כי הוא מיוחד ומתוק ויפה, כי יחמנו לו, כי הגיע לו. והפעם...
העונה הזאת הוא לא במוכן.
והפעם האחריות הישירה לכך ששתי קבוצות מתנגדות מול הפועל תל אביב, מול הפועל באר שבע, גם הפועל תל אביב וגם הפועל פתח תקווה, בעשרה שחקנים, למעלה ממחצית וחצי במשחק, ובאר שבע לא מבקיעה אפילו שער אחד, לא נגד הפועל תל אביב ולא נגד הפועל פתח תקווה, שוב, עשרה שחקנים
מעל... מה המסקנה שלך?
המסקנה, שאני רואה את הפועל באר שבע בכלל לא מאומנת בלייצר יתרון מספרי. אני אגיד לך מה ראיתי בדקה ה-30.
אני אגיד לך יותר מזה.
שני דברים.
גם אין לה התקפה לעשות את זה. אין לה איזה דריבליסט שהוציא את כל הבונקר הזה.
אז, תבין. אני לוקח את זה יותר גדול. אנחנו משחקים בארץ כדורגל מאוד פחדני. מה זה אומר פחדני? זה אומר שאם תיקח, אני ראיתי את רן ביום חמישי, תשמע, הייתי מאופנת. רן מול מכבי חיפה, שיחקו כמו אייקס. אני לא ראיתי כזאת קבוצה הרבה זמן. כדורגל, מה זה הרפתקני? שחקנים מגנים מגיעים עד לקו הרוחב בשביל להוציא כדור. ומוסרים מסירות
מאוד... היום כל המאמנים המודרניים הם התקפיים. נקבל גול, נחזיר שניים.
מוסרים מסירות מאוד מסוכנות, כי משחקים את המשחק קדימה. לא, והפועל באר שבע משחקת נגד 10 שחקנים של הפועל פתח תקווה, ולא מצליחה בכלל להגיע לרבע מצב. שוב, כמו נגד הפועל תל אביב. למה? כדורים הולכים לצד, ואז חוזרים אחורה, ואתה מסתכל שבבאר שבע עומדים עדיין רביעת הגנה מאחורה ממש, ועוד 3 קשרים באמצע. לא הבנתי למה הוא לא עשה מהר חילוף והכניס עוד שחקן מקדימה, יצירתי, שיהיה מישהו שיוכל
לא, לעשות. לא, לא, אני לא מסכים איתך.
ורגע, בנוסף לזה, אתה יכול לא להסכים איתי, אני אשמח לשמוע. בנוסף לזה, אני לא רואה שמעבירים את הכדור לקו, משחק ספר, שהיה בסדר גמור, אבל הוא משחק אחד על אחד מול הגנת פתח תקווה. למה אין יתרון? יש לכם יתרון שחקן במגרש, למה זה לא בא לידי ביטוי? אתה יכול לתאר לעצמך מכבי חיפה שנה שעברה, שהיא טובה בפורמה, עם ברק בחר, בסמי אופר, הפועל תל אביב, בדקה 30, מקבל את אדום. איכשהו ייכנס הגול? פה לא, לא רק שלא נכנס, לא היה גם מצב. זה על המאמן. אתה יכול לתרגל 7-4, אתה יכול לתרגל יתרון מספרי בצדדים או באמצע, אתה חייב לייצר מצבים, תחמיץ. אין כלום.
אין. ראיתי שהייתה החמצה בסוף של אילון אלמוג, אם אני לא טועה, מישהו שלח לי בשנייה האחרונה.
אגב, דבר אחרון נוסף, לפני שאתה תגיד מה אתה לא מסכים איתי, אתה אמרת בשבוע שעבר פה, שנגד הפועל, נגד נתניה, הפועל פתח תקווה, כל הזמן שלחו כדורים ארוכים לבאסי, ובאסי יטריד.
הוא שחקן, חבל על הזמן.
אז אני לא רואה. אני אומר, ברדה, תעשה הכנה למשחק, תראה
את זה. אז עכשיו...
מה, לא ראית את זה? באסי הרג אותם.
אז הנה התשובה שלי, למה אני לא מסכים איתך, ואני מכבד כל מילה שאתה אומר. בדרך כלל, ב-99% מהמקרים, שקבוצה נשארת עם 10 שחקנים, משחקים 4-4-1. זה נותן מענה להכל, להגנה, לקישור ולהתקפה. כאן לדעתי גם טסל פאפה וגם ברדה טעו. טסל פאפה מהפחד מבאר שבע נשאר, למרות שהוא עם 9 שחקני שדה, עם 5-3-1. ברדה שרוצה לנצח, לא יכול בשלב מסוים של המשחק, לא צריך להשתגע, יש זמן, סבלנות עם מילה, שיחק מיכה, 4-1-4, איך קוראים לקשר האחורי של...
פוקו.
פוקו, שחקן נפלא.
אחלה.
היה לבד, מול 3 קשרים
של... מי היה לפניו?
יפה.
גורדנה.
וכאן אתה צריך שחקנים, הוציא את גורדנה, כאן אתה צריך שחקנים שאתה משחק...
יצירתיים שאין לו.
מה זה יצירתיים? אחד שיש לו את הפס הכי טוב לגול, אחד שיודע כמו ספורי שאין לו, לבעוט מרחוק, ככה מנצחים חמישיית הגנה של הפועל פתח תקווה. וחוסר הסבלנות, לתת לפוקו לשחק לבד בקישור, ולשלוח 4 למעלה, ואת אילון, וזה, וזה, ככה לא מנצחים.
לופז מגן שמאלי. כמה פעמים הוא הגיע ממש ליד הקרן, או מהקרן אפילו בקו הרוחב, קרוב לרחבת ה-16, בשביל להוציא משם כדור. שם הוא היה צריך להיות. שם הוא היה צריך להיות ממוקם, הוא לא היה ממוקם שם, ולא יוני בצד שני, סטויאנוב.
כן.
עכשיו, אם באר שבע לא משתמשת בשחקני הרביעה האחורית בשביל לתקוף, אז הם מיותרים, אז נשארים 4 תוריד כבר זה 6 עם שחקני שדה עם שוער, אז בשישה מול 5 שחקני הגנה פלוס קישור, כבר אין יתרון מספרי.
בשורה התחתונה,
זה אימון.
כאשר הפועל באר שבע, בתחילת העונה, אני מדבר על התחלה שרשמו את האליפות, ואז אני הולך קדימה, שכולם מודים שהם לא קבוצה לאליפות, גם בבאר שבע, עשו את כל התאוריות. במיוחד עכשיו עם סגיב יחזקאל וספורי שאין מה לעשות, הם נמכרו, אבל לא, קבוצ... לא בטוח שהיא קבוצה לשישייה, שלא מנצחת, בזו אחר זו.
קבוצות ב10 שחקנים.
את ריינה, הפועל תל אביב והפועל פתח תקווה ב10 שחקנים, בואו באר שבע, הליגה מאוד מאוד שוויונית, מאוד מסוכנת לכם השנה, כי אוי ואבוי לכם אם לא תכנסו לשישייה. יש היום במדינת ישראל קבוצות, אז זוב, אני באמת מפריד את הליגה ממכבי תל אביב, מכבי חיפה, גם הם לא גדולות ונגיע אליהם. הם לא גדולות ונגיע אליהם, אבל אם אני מפריד אותם, באר שבע בבעיה, יש היום לא פחות מ4-5 קבוצות שיכולות לנצח את באר שבע.
אני אמרתי על מקום 5 באר שבע, ואני אומר עוד פעם, אני חושב שאם ברדה יתעסק המון בלאמן את ההתקפה, יותר אמיצה, כדי שגם המגנים יצטרפו ולייצר יצרון מספרי בצד, הוא יוכל כן לייצר משהו, צריך ללמוד את זה, זה לא בושה.
כן.
הפועל פתח תקווה, תקשיב, קודם כל באסי נראה בשני משחקים שהוא...
משהו, נגד נתניה ונגד הפועל באר שבע,
הוא
מאיר שד, כן, הוא נהדר.
נראה מדהים.
חלוץ בינגו להפועל פתח תקווה, ממש.
נראה מדהים, נראה ממש טוב, אני לא יודע כמה מספרים הוא יעשה, אבל הבישול שלו זה בישול אדיר. טיבי, זה היה קצת מביך, אתה יודע, הוא זרק אותו בחצי מטר, טיבי לא הצליח להגיב כבר.
טיבי לא למה שליגת על הצמרת היום.
זה היה ממש מביך, אני כאילו מצטער בשבילו, אני כבר מעבר לסי, פעם לא היו עושים לו ככה, ואבי ריקן, שמע, בשביל זה הביאו אותו, בשביל הניסיון, בשביל הגולים האלה, בשביל לרוץ באמצע שדה, והוא יכול לרוץ בלי הפסקה, ואני ראיתי את פתח תקווה גם ב10 שחקנים, לא נופלת מבאר שבע. זאת אומרת, אני רואה שטסל פאפה...
לא, היה להם יתרון על הפועל באר שבע. שבהגנה של באר שבע היה דליל, ומול דליל אתה משחק עם בסי, נכון. וזה תענוג שיש לך דבר כזה, לעומת הפועל פתח תקווה שנשארה צפופה מאחור, ואין לא... לה אף שחקן ברמה של בסי למעלה.
נכון. עכשיו, תאר לך שבסי כזה מגיע להפועל באר שבע, וכמה נפילות יש בהפועל באר שבע, אנחנו יכולים עכשיו לספור 10, ותראה איזה שחקן, אני עוד לא סגור על תישאר הבלם, אני לא חושב שסמואל בראון זה מספיק לאמצע, אני לא יודע אם נאוי מספיק לאמצע.
אני לא יודע אם
עומר
כץ מספיק לשער.
נכון, אבל אני רואה שמועדון, אתה אמרת שאם יקלעו למאבקי ירידה, המועדון עם הקהל הזה, הקיר הכחול, יש לזה משמעות.
אני אמרתי. וזה אם היה... אם תהיה תחרות עם קבוצות ללא קהל, הפועל פתח תקווה תביא את הנקודות עם הקהל שלה.
וזה היה תוספת כיפית מאוד לליגה, שאתה רואה את חדרה מפסידה 2-1 עם הטעות, ותכף נגיע לזה, לפועל חיפה במשחק הזה עם פחות קהל, ופתאום אתה רואה את הפועל פתח תקווה עם כל כך הרבה קהל, אז זה הכיף שלנו, שיש קבוצות עם קהל, ושיש אצטדיונים מלאים. תענוג.
בוא נעבור, אגיה ואבי ריקן, אז תהיה לי, okay. תהיה לי עבור משהו מאוחר יותר, ונעבור לביתר. ואתה יודע, אני רוצה להתחיל עם אמיר ברקוביץ'. למה אני אומר?
להתחיל מהסוף.
כן, למה אני? אני אסביר לך למה. לא חשוב, עוד מעט ניגע בביתר, בטעויות של ביתר, למה הפסידה לריינה. היא הגיעה בדקה ה-96 למצב של 2-2. אוקיי, אני יכול לאמר שמתוך 10 שחקני התקפה בכל הקבוצות, 7 שמים את זה, אוקיי? אמיר ברקוביץ' לא שם. עכשיו, שכולם כתבו בטוויטר שהם לא סולחים לו ואיך הוא מחמיץ דבר כזה, מה אני כתבתי?
אם הוא היה מבקיע...
אם הוא היה מבקיע, אני הייתי תופס את הראש.
בבקשה, ואין לי טוויטר, מכיר אותך יום וחצי.
כי מי שלא מכיר את אמיר ברקוביץ', הוא היה שחקן טוב בביתר תל אביב הטובה. אתה יודע איזה ביתר תל אביב הייתה אז? אתה יודע עם מי? עם נידם וארשקו. ולא, אחריו, ופרפה גויגון, וטורג'מן, ומחלוף, ואחלה קבוצה ביתר תל אביב בליגה לאומית, עשתה בית ספר לכולם, עם יופי של שחקנים התקפיים, עם עטפל שנתן להם,
עטפל היה מאמן,
כן, וזיו אריה, תקופות מצוינות היום, ולשם הוא היה טוב, ואז באה מכבי נתניה, אמרה, וואלה, איך אמר לי ניב גולדשטיין, המנכ״ל שהיום הוא מנכ״ל ההתאחדות לכדורגל, הבאתי את השחקן הכי מוכשר בליגה הלאומית, מי יכול לדבר איתי? אמרתי לו, חכה. עד היום הוויכוח יכול להיות שאני אמצא וואטסאפ שלו, שאני מתערב איתו שלא יהיה לו שני גולים בעונה, אבל עזוב, שים בצד את ניב גולדשטיין, הוא ברור שהוא לא מבין כדורגל כמוני, אבל אני שם את זה בצד, מה לעשות, וניב גולדשטיין מתווכח איתי, ואני אומר לו, הבאת השחקן שצריך לבעוט הוא מוסר, שצריך למסור הוא בועט, שהוא צריך להעביר הוא לא מעביר, שלא צריך להעביר הוא כן מעביר, וכשהוא מגיע בדקה ה-96 מול ריינה לעשות 2-2 ולשלוח את כל ביתה ירושלים שמחה הביתה, תקו אמנם, אבל לא, תקו בדקה ה-96 אתה יוצא שמח. מהפסד בטוח, שאתה מקבל בשנייה האחרונה שוויון?
לא השוויתה בדרבי בדקה 96.
לא חשוב.
נגד ריינה, תקו, ביתר זכזבה. קבוצה לא, שרוצה לרוץ פלייאוף עליון.
אני אומר לך.
והובלת.
אני אומר ככה, שאני אהיה ברור.
זה חצי נחמה.
אני אומר שאני אהיה ברור. תקו לביתר ירושלים מול ריינה, זכזבה. כל האוהדים מוכזבה. שאתה נמצא במצב... אין אוהד בעולם של ביתר ירושלים
בפיגור.
בפיגור בדקה כן. ה-96 לא אומר אלוהים תן לי שוויון, הוא לא, הרי בדקה ה-96 אף אוהד ביתר יגיד תן לנו להפוך ל-3-2, זה אתה אומר בדקה ה-60,
כן.
אתה אומר אלוהים תן לי 2-2, גם אני כאוהד אומר אלוהים תן לי טקו, תן לי טקו, אני לא רוצה להפוך שאני נכנס לתוספת זמן, וזה מה שקרה, הטקו הזה היה משמח אותם, כי הם חוזרים הביתה לא מופסדים, נכון היום שאתה מנתח את זה, טבלה והתחילו -4, וריינה אתה צריך לעבור, ובטח קבוצה טובה יותר מריינה, אין על זה ספק, אני לא מטיל בזה ספק, אבל שחקן שעומד בזה, ואני לא הופתעתי, שאמיר ברקוביץ' החתי, בוא ניכנס אבל אל המשחק עצמו.
לפני שנשמע את עוז, כי תמיד זה הכי מעניין שמדברים על ביתר, אני רוצה להגיד לך ככה. אם ביתר בארבעה משחקים ניצחו רק את הנמושות של הליגה, את חדרה ואת אשדוד, ומפסידות, אפילו לא תיקו, לריינה והפועל חיפה, שזה לא הראיות הליגה, להבדיל מהנמושות, מהקיצון השני, זה קבוצות שבוא נגיד אמצע הליגה.
היום הפועל
חיפה ריינה זה אמצע הליגה
לא,
כזה.
לא, הפועל חיפה עושה רושם קצת, התחלה טובה.
בוא נגיד... ספק פלייאוף, ספק אמצע.
אבל גם הפועל חיפה נהנתה מאשדוד ו...
לא הפסידו בסמי אופר ובלומפילד.
לא, לא, אני אומר, מי שעבר את אשדוד וחדר, אני אומר, בואו נרגיע. אמרתי את זה לביתר ירושלים, עכשיו להפועל חיפה, הם קבוצות שעוד לא הגיעו.
שני ניצחונות על הנמושות, ושני הפסדים לקבוצות אמצע, זה אומר שביתר, זה מאכזב. אתה היית מצפה מהם שהם יהיו קצת יותר... מיינדד לפלייאוף העליון, קצת יותר חזק במאבק, קצת יותר לשלוח מסר, כי מבחינת שחקנים, לדעתי, הסגל השלישי בטבעו בליגה, לדעתי, שלישי בטבעו, יכול, אני, אתה יכול להתווכח על מכבי נתניה קצת בחינת שחקנים, אתה יכול להתווכח לא, אולי
אני, אני אציג את זה אחרת.
אולי, אני חושב שלביתר סגל שלישי בליגה.
אני אציג את זה אחרת, שהם יותר מנתניה ובאר שבע, בנתון הבא שאני אתן לך שהוא נתון שלי, הוא לא עובדתי, הוא דעה שלי.
מהעיניים שלך.
מהעיניים שלי. אם אני שם בצד את מכבי תל אביב ומכבי חיפה, כי באמת זה לא השוואה של שחקן שחקן מול ביתר ירושלים, באר שבע בוודאי שלא, ביתר ירושלים יש לה בהרכב היום שישה שחקנים בהרכב הראשון שהם צמרת הכדורגל הישראלי. השוער שלה הוא בין הטובים בליגה, מורוזוב הוא בין המגינים השמאליים הטובים בליגה, סורו הוא בין הקשרים הטובים בליגה, וכל שלושת ההתקפה הם בין הטובים בליגה. זאת אומרת, שישה, עכשיו תוסיף לזה את קריאף שבתקופה טובה, ואת גני יכול להיות בתקופה טובה, והדיונה יכול להיות בתקופה טובה, זאת אומרת, זה הרכב שחקנים נכון להיום לדעתי, טוב יותר מבאר שבע שכולם מאמרים עליה מקום שלישי בטבלה.
נכון, המשחק הזה זה כאילו המשחק שמוציא את האוויר? כאילו חשבת שכן?
לא, אבל הם מקבלים את הפועל תל אביב. את הפועל תל אביב הם מקבלים.
שואל את האוהד.
המשחק הזה זה פשוט מחזיר אותנו לאותו מקום שאנחנו נהיה בו כבר עשורים. אני באמת, מאז שנות ה-90, אני תמיד חוזר לאותו מקום של אין, אנחנו כל הזמן נבעת בדלי, אנחנו כל הזמן לא נהיה מספיק טוב. כשיהיה מצב לתת פורמה, אנחנו לא ניתן אותה.
אני אומר על האוהד, כל
אוהד. אבל בלי מגן ימני. טבעי, ושאתה עולה עם שחקן שכבר אמרת לו,
שני מגינים.
אתה עולה עם שחקן שכבר אמרת לו שהוא לא בתוכניות שלך, ושהוא לא קשור לה, הוא לא באזור בכלל, שהוא מזלזל באימונים, ואין לו זה, אז נניח נותן לו איזושהי הזדמנות אחרונה, אבל אתה לא יכול לתת לו, הוא לא יודע להגן. שני הגולים הגיעו מהצד שלו.
וזאת הטעות של יוסי אבוקסיס, צריך להגיד את האמת.
אבל בשום קשר הוא גם איחר לטעמי בחילופים, הם היו מאוחרים מדי. הוא הגיב מאוחר, אני חושב, אני אהבתי את הרכב לראות אותו, אבל לא יודע, אני גם לא יודע למה מחקו את אוצ'קו אחרי מחצית לא טובה, אתה לא נותן לו שחק, אני חושב שכן היה לו מקום.
הוא לא שחק דקה?
לא שחק.
אוי ואבוי, זה מסר.
ואני חושב שזה קצת, כאילו חבל מאוד, היה הרגשנו שזה בידיים שלנו, כבר כולם חישבו את הנקודות ב-1-0.
קודם כל, אני רוצה להגיד לאוז, שכל אוהדי הכדורגל במדינה שועדים קבוצה, בקבוצה מפסידה משחק, אז מה הם אומרים? אין המשכיות, חבל, בעטנו בדלי. זה כל אוהד אומר כן. את זה. אבל אני רוצה להגיד לכל האוהדים, אף אחד מכם זה לא ברצלונו או ריאל מדריד שמנצחות כמעט כל משחק, או ביירן מינכן. זאת אומרת, כל קבוצה בשלב מסוים יכולה לעשות ניצחון שניים ולהפסיד אחרי זה.
העניין
זה,
שזה מחזיר זה אותנו שוויונית. לגדולנו הטבעי. זה מחזיר אותנו לגודל שלנו, איפה שתמיד היינו.
לא בטוח.
חשבנו שאנחנו לא.
עכשיו אני רוצה לגעת בנקודה איפה אבוקסיסטה. אבוקסיסטה לדעתי מהמאמנים הטובים ביותר בכדורגל הישראלי. אחד הדברים בכותרות שאני נותן עליו הוא שינה גישה, כי עד לפני שנה אבוקסיס מסתגר, כולם אומרים, ובמתפרצות הוא מצוין, עם שוע, עם כדור ארוך, וזו הייתה השיטה. לא. הפעם הוא משחק עם שלושה בקישור שאחד קדימה, שלושה שחקני התקפה, זה, אין יותר התקפי מזה. אבל כשאתה בונה את הסגל, ודיברנו על זה אז, כי היה לו את פאוק סלוניקי, אני לא חכם היום. כל התוכניות שתראה אותי ברדיו ובטלוויזיה, אני אמרתי, מוזי זה לא לביתר, וקניוק זה לא לביתר.
כן, אבוקסיס אמר שזה שחקנים להגדלת הסגל.
בדיוק, וגוטליב זה לא ביתר. עכשיו, מה קורה? בשלב מסוים, ששני המגינים מהרכב הראשון שלך לא משחקים ביטון ומורוזוב, אתה צריך מגינים. מה, אלוהים לא מוריד משמיים פתאום את כפו וכמו רוברטו קרלוס, אין מה לעשות. אבישי
כהן, אבישי כהן ש...
זה מחדל.
זה לא מחדל.
זה אגו.
אני אגיד לך למה זה לא מחדל.
אתה חושב שאבישי כהן גם לא לביתר?
לא, אבישי כהן מגן מצוין, אני חושב.
כבר היה בביתר, למה לא להמשיך איתו?
כן, אבל מכל מה ששמעתי הוא רצה פי ארבעה כסף. עכשיו, אני לא נכנס לכמה הוא מרוויח מכבי תל אביב, כי מיץ' גולדהר יכול לשלם כמה שהוא רוצה, וברק אברמוב לא חייב לשלם כמה שהוא רוצה. ברגע שבא שחקן ובקש פי ארבעה ממה שהוא הרוויח, פי ארבעה וחצי אפילו.
זורם איתך. קארם ג'אבר יותר טוב מטימותי מוזי?
בטח.
יופי. אז אחד, אתה לא נותן לו כסף, השני, אתה לא מביא אותו כערבי, אז תישאר באיפה שאתה מדשדש כל הזמן, ואל תביא מגן ימני.
עוד דבר אחד מאוד מאוד חשוב, אני מקבל עכשיו הודעה, תובע התאחדות, נראה שהחליט להעמיד את ביתר ירושלים בגין התפרעות אוהדים וקריאות גזעניות. הדיון התקיים ביום חמישי.
ויש להם...
אני הבנתי מה שזרקו,
ויש על תנאי.
לא, תנאי במחמירות.
אה, אוקיי.
זה לא מחמיר.
אני מקווה מאוד.
אני לא יודע.
אני הבנתי שזרקו את הקריות שיש על הכיסאות ביציע הכבוד. לא זרקו את הכיסאות.
אני יכול לתת עדות מצ'אפי שהיה קרוב, הוא אמר, משה מיציע הכבוד למעלה, ירקו עלינו כל המשחק ביציע הכבוד ישבו אנשי ריין. אני לא נכנס לזה, אני לא הולך להיות שופט. לראות ציום משחק ששחקני ריינה יורדים למנהרה ללכת לחדר הלבשה ורואים שזורקים עליהם. זאת אומרת, במקרה כזה אתה אומר לעצמך, בית"ר ירושלים, בוא נניח ירקו עליי, איזה מניאקים, איזה זבלים, אתה מקלל את כל הכללות שבעולם, אלה שהתקשרו אליי, אני מצטט אותם, איזה זבלים, איזה זה. שאנחנו רואים את התמונות ששחקנים יורדים ואוהדי בית"ר, ואני אומר, בית"ר אתם השנה? הראשונים שצריכים לנשוך שפתיים.
כן, אין אצלם, אין, לא קיים.
אתה מבין? מה אני אומר על ביתר? אני אומר, יש סטיגמה. סטיגמה קשה מאוד להוציא. עכשיו,
לא, אני אגיד לך מה עוז אומר. למשל, השוער שמבזבז זמן, גד עמוס, הוא הטריף את אוהדי מכבי, לא זרקו עליו אפילו כוס אחת, ועוז אומר, כל מי שיבוא לאוהדי ביתר, רק עושה לנו את ההדלקה הקטנה, טק, נדלקים.
אתה מכיר את זה?
הם נכון, לא מחזיקים.
שאומרים על קפקזים, שאם אתה מקלל את אמא שלו, אכלת אותה? לא משנה מה, מקבל שחור בעיניים? ככה. זה לא, הם לא יכולים, הם לא יכולים לשתוק, לצאת הגדולים, לצאת החכמים. אין, אין, אין.
אין, אין.
אין, אין מה לעשות. מה נעשה? זה מה שיש לנו.
מילה על מימר?
ומילה על מימר, ונתקדם. אני רק אגיד משפט סיום לגבי העניין הזה, שבאמת יש לי חברים טובים של ביתר, ותמיד אני... צ'אפי זה במיוחד, הוא דמות בשבילי.
אחלה צ'אפי.
אחלה צ'אפי, כאוהד ביתר, והוא מספר לי את הכל וכל מה שבבטן שלו, ובאמת לפעמים אני זורם אותו, אני מכניס את עצמי אליו כאוהד ביתר, אני יכול להבין המון דברים. ואז אני אומר לו, תשמע, התמונות האלה לא טובות, התובע הרי יעמיד את ביתר לדין על מה שהוא ראה. זה, לא המצאנו את זה שנגמר המשחק.
כן.
בוא נגיד שביתר חייבת בעניין הזה, אבל בעייתי מאוד הקטע הזה שלא ירסנו את אוהדי ביתר, כי במשמעות החדשה של הורדת נקודות שכולם נגדה, לא יתנו, לא יגידו לאוהדי ביתר, הורדנו לכם ארבע, עכשיו כל העונה תעשו מה שאתם רוצים. לא, זה יכול להיות גם יותר. לכן אני אומר, אתם חייבים לנשוך שפתיים. בוא נדבר על ריינה.
ריינה, ריינה,
מימר, אני אוהב אותו, שחק עם שלושה חלוצים.
מימר בנה קבוצה, כמו שפעם, לפני הרבה שנים, הייתה הפועל רעננה. קבוצה חזקה מאוד, 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 מאוד. שוקרני, קייס גנם, שלומי אזולאי פורח, עושה שני גולים, אותו דבר. גול נגד מכבי ונגד ביתר, אותו גול.
אותו גול, מחכה בצד שמאל, והמגן הימני חולם, והוא נותן גול.
ו...
מוזי.
לא רואה אותם מסתבכים בתחתית, לא משהו מעבר, לא כדורגל יפה מדי, נכון שיש שלושה חלוצים על הנייר, אבל שני הצדדים יורדים אחורה, ואחרי זה הוא גם מחליף אותם, ושוב, הרבה קצת בזבוז זמן, וקצת לאט לאט, לא משחקים, לא תקנה כרטיס בשביל ריינה, אבל... לצרכים שלהם בשביל להישאר בליגה.
אני לדעתי הם עשו נקודות, שלוש תיקו וניצחון על ארבע קבוצות שאני אומר לך שקבוצות טובות יותר מהם.
נכון.
ובגלל שזה תחילת עונה,
אם ריינה היו היום נקודה אחת היו אומרים לא נורא, הייתה להם הגרלה קשה.
בדיוק. והביאו
סדר משחקים,
הביאו אותה, הביאו
כל המחמאות למימר
ממש. עכשיו נעשה בקצרה לפני שנעבור לדרבי התל אביבי ולמכבי חיפה, כי זה באמת מאוד מעניין היום ומחר. נעשה בקצרה גם הפועל ירושלים נתניה וגם את הפועל חיפה. אז נתחיל עם הפועל ירושלים נתניה, ואני לא אוהב כבר להגיד את המילה נאיביות של קבוצת כדורגל, אבל תמצא לי אתה את המילה. נתניה הייתה הרבה יותר טובה, החזיקה הרבה יותר בכדור, הרגביה לה הרבה יותר מצבים. באמת, היו מצבים, דקות שלמות של המשחק שהפועל ירושלים לא נגעו בכדור, ונתניה תוקפת ונכנסת לרחבה ומגיעה למצבים, ודקה 96 מקבלת שוויון. זה מה שנקרא קבוצה, אם את יותר טובה, חייבת לעשות השני ואת השלישי.
זה.
חייבת? זה. אין 1-0 במשחק.
אז אתה אומר נאיבי, ואני אגיד לך בכלל...
לא, אני מנסה למצוא את המילה כבר.
אז אני אגיד לך מה המילה. אין התקפה בליגה הזאת. תסתכל. הפועל פתח תקווה שער אחד, בר שבע כלום. חדרה שער אחד. אשדוד מכבי פתח תקווה שער אחד, הפועל ירושלים נתניה שער אחד, וביתר ירושלים שער אחד. כל הקבוצות מפקיעות גול. מה? גול? טעות אחת קטנה, לא ניצחת את המשחק.
בדיוק.
תפקיע שניים, תפקיע תראה. תפתח לוח תוצאות, סתם, לך לליגה הזה, 3-2, 3-3, 4-3, 5-3, 7-0, כל הקבוצות,
ניוקאסל 8-0,
גולים, גולים בהולנד, באוסטריה, מלא גולים, פה אין גולים, ובגלל שאתה לא מבקיע ולא מאמר התקפה, אתה חשוף, חשוף לטעות ממש מסכנה.
וכל הנתניה, אל תנסו למצוא לי אחד, כל נתניה אשמה בגול שוויון דקה 96. מי העיבוד כדור בהתקפה, דרך הפאול על האמצע של זה שהיה בטוח שתהיה בהגבהה לרחבה, שכל נתניה נמצאת ברחבה בהגבהה האחרונה במשחק, ובסופו של דבר, אופק ביטון נמצא לבד מול השוער, כולם אשמים.
אגב, פעם דגלתי בזה שכל גול הוא גול יפה. כל גול, הגול הזה של אופק ביטון זה גול שהוא בכלל לא ממצב של משחק, הוא בכלל לא, זה גול, זה לא גול של כדורגל.
הם נשארו שם שלושה לבד.
זה ערבוביה שבטעות נכנסה פנימה.
והכדור הגיע.
וריינה זה ערבוביה שבטעות נכנסה פנימה.
אז אני מודיע לך.
ואנחנו ירדנו במצב בליגה בגולים שלנו, שכבר הגולים נכנסים בטעות מזה ערבוביות או מטעויות שוערים, שגם לזה נגיע שתי טעויות שוערים קריץ. זאת אומרת, אין גולים פרימו.
אז אני אומר לך שאם הייתי מאמן נערים גימל, ילדים בני 13, והייתי סופק שער שוויון כזה, הייתי אוסף את כל הילדים אחרי המשחק, והייתי אומר להם, אני מאוד כועס עליכם. בנערים ג' שהם עדיין לומדים כדורגל. כי גולים כאלה, אתה צריך להיות כל כך בטוח בעצמך בהגנה, וכל שחקן שומר שחקן, ואין כבר כזה שהכדור יקפוץ ימין, שמאל, שמאל, ימין, ודווקא יגיע לשחקן של הפועל ירושלים.
פיני גרשון אומר כל הזמן, אם אתה קולע 70 נקודות, אתה תלוי בסוף באיזו שריקה של שופט שיכול להפיל אותך. תקלה 90, תרסק פה לאוז השולחן. תקלה 90, לא תהיה תלוי, אז אותו דבר, תפקיע את השני, תפקיע את השליש, מה זה עוזר לך שאתה יותר טוב?
נכון.
יותר טוב זה גולים ברשת.
אין,
לא מניע כדור
היום
יותר טוב.
בטבלה כתוב אחת אחת.
אמרתי לך את זה במחזור הראשון, ש... או בשני, שנתניה היו בבלומפילד, שכאילו נתניה התאהבה במשחק המסודר. הלו, תכלס.
תכלס.
שים את הכדור ברשת כבר.
שים את הכדור ברשת, אחרת, אני רוצה מילה על הפועל ירושלים ונמשיך, כן.
ואני רק צריך מילה אחרי זה ממכם על רומל יגון, אתם מכירים, יודעים, שמעתם?
שיחק קצת ב...
לא, שיחק, איראן ניצוץ קטן, אבל אתה לא מכיר?
הגיע מאיפה?
מבאר שבע.
מבאר שבע. לא ראיתי אותו משחק לא בבאר שבע ביתר, אני מציע לכל האנשים שמזכירים את השם הזה, בואו ניתן לו זמן.
לא, ברור, ברור.
לראות מה הוא שווה. לא כמו כל ההורים שבגיל 15 מתקשרים אליי ואומר, הילד שלי יוצא לאקדמיה של חטאפה. אני לא יודע אם הילד יודע לגרוף גרב, אבל הוא כבר יוצא לזה של חטאפה, אז עזוב את זה. בואו נדבר רגע מילה על הפועל ירושלים, אני אגיד לך משהו מה אני רואה. אני כעיתונאי רואה דברים אחרים. כמו שאמרתי לך על ביתר,
אני אוהב שאתה אומר את זה.
לא באמת,
לא, אני באמת אומר, אני באמת, אני יודע שעכשיו אתה מביא משהו שעד אף אחד לא
כן,
ראה.
כן, אני אומר לך, ותק וניסיון, זה לא, לא המוביל, אני לא המבין הכי גדול בעולם, ותק וניסיון, ואתה רואה לפעמים דברים, ואני אומר לך שאולי מה שאני הולך להגיד לך לא חשבת עליו. כמו שאמרתי על הגול בדקה ה-96 שביתר פספסה והייתה שולחת אותה שמחה, למה דקה 96 משווים, אתה לא מפסיד, אתה שאתה לא מפסיד, זה הרגשה יותר טובה מאשר הפסד. מסכים? בוא נלך להפועל ירושלים נתניה.
ישבו דקה 96.
נתניה יותר טובה, ישבו דקה 96, ומגיע זיו אריה לזה. ואתה מבין כל הרעיון, כמה הוא מבין שאין לו קבוצה טובה.
נכון.
כל הרעיון.
נכון.
כי משהו לא מאמן אותם, ומשהו לא עושה, אין לו אף ניצחון. ונתניה עשתה לו בית ספר ברוב דקות המשחק, והוא ישבה דקה 96, ולא חייך אפילו פסיק, ועוד פעם נתן את התשובות המהירות האלה של, של השתי מילים.
שהוא לא נותן כשהוא מנצח.
ולא לא נתן רבע תחושה טובה לאוהדים שלו, שהקבוצה ניצלה מהפסד בדקה 96, הרעיון הזה הוכיח לי שזיו אריה...
לא מאמין בקבוצה.
מודה בכל הרעיון הזה, הוא לא יכול להגיד את זה, הוא בחיים לא יגיד את זה, גם לא לשי אהרון, שאין לו קבוצה טובה, כי זה זיו אריה. הוא איש מערכת, מה שלא יקרה בהפועל ירושלים, הוא יגיד אמן ויואב את זה, והוא יאמן מה שיש, הקבוצה לא מספיק טובה. למה אני אומר את זה? משפט סיום, כי אני אתמשווה אותה לעונה שעברה. בעונה שעברה היא הייתה הפתעת הליגה, היא הייתה טובה. היא שיחקה נגד קבוצות הרבה יותר טובות ממנה, ועמדה פנטסטי על המגרש. כאן היא משחקת נגד קבוצות שלא נחשבות לטובות יותר ממנה, והיא חלשה מאוד, זיו אריה אין לו מה לעשות. זה הסגל, איתו הוא צריך לצאת לדרך. מכל הרעיון איתו אחרי המשחק מיכה, הבנתי שהוא מודה שהקבוצה שלו לא טובה.
אני מסכים איתך ב-100% להגיד מה שאני רוצה זה לחזור על דבריך. אפשר להתקדם להפועל חיפה?
חייב לדבר על הפועל חיפה.
מקום ראשון, כי
מקום ראשון, 10 מ-12, לא מעניין עכשיו שהם באמת, כמו שדיברנו קודם, קיבלו את אשדוד, חדרה, בסדר גמור, עוד מעט יהיה להם משחקים קשים.
לא, אבל חדרה, גם דיברנו שבא עם הגב אל הקיר, זה משחק לא קל, אפילו דקה חמישית מובילה 1-0, ובסוף מה?
אבל חדרה לא הדיון כאן, כי חדרה כמו אשדוד, קבוצה חלשה מאוד, היא צריכה בעצמה להשתפר לפני שנדבר עליה על דברים טובים.
הפועל חיפה זה פעם שנייה שהופכת תוצאה במחזור רביעי. סיפרתי לך בפודקאסט הקודם שמכבי תל אביב בשנה וכמה חודשים עשתה את זה רק 3 פעמים. רק פעם אחת הפכה. הפועל חיפה כבר הפכה פעמיים. הם שחקות באותה ליגה.
הפועל חיפה פתחה הכי טוב מכולם, 10 מ-12, יש לה תיקו, 3 ניצחונות.
יצטרף עכשיו זר נוסף.
יצטרף כנראה קשר אחורי, נצטרך לראות אותו אם הוא מספיק טוב, כי אני רואה פה הרבה קשרים אחוריים שמצטרפים ואחרי יומיים
לא אמרתי חיזוק.
הם לא בהרכב.
נראה אם הם זה חיזוק.
תשמע לי, קח את הטיפ הזה ממני, אל תגיד חיזוק עד סוף העונה. בסוף העונה תראה את המספרים שלו, כמה הוא שיחק, מה הוא עזר לקבוצה. בינתיים הפועל חיפה סבבה לגמרי, 10 מ-12, לא מעניין כל השאר, מה היה בקיץ ויואב קץ ואורן
דבר
גולן.
אחד מעניין, שבמשחק בית הבא יגיעו לפחות 5,000.
אני אומר שיגיעו.
לפחות.
אני אומר שיגיעו, כי ראיתי שהגיעו הרבה לנתניה נגד חדרה. עם הרצף ההצלחות הם יבואו לסמי אופר, ואתה יודע מה, עוד מעט נגיע גם לניחושים. אני אומר לך שגם הפועל חיפה לא כמו ריינה לא תעשה, הפעם הפועל חיפה תנצח ותמשיך את המומנטום.
טוב.
דרבי!
יש. מה אתה אומר?
מה אני אומר? אני אומר שהפועל תל אביב יכולה לעשות את זה, כי מכבי תל אביב לא גדולה כמו שחשבתי בתחילת העונה, ראיתי אותו במשחקים האחרונים, גם נגד האיסלנדים, היא לא מרשימה מי יודע מה, בעיות בהגנה, רווח מאוד גדול בקישור, אם הפועל תל אביב תדע לעמוד טוב להגנה, לצאת עם ליוס, עם צ'יבוטה, מי שלא ישחק שם למעלה, יכולה להפתיע את ההגנה של מכבי תל אביב, מכבי תל אביב קבוצה טובה יותר, פייבוריטית, אם היום מכבי תל אביב תיתן משחק גדול, כמו שאני מצפה מהשחקנים שהולכים לעמוד על המגרש, שהם הרבה יותר טובים מהפועל תל אביב, היא תנצח אולי אפילו בהפרש. אני מסתכל על מכבי איך משחקת, הבעיות של מכבי, רואה איך הפועל תל אביב עומדת על המגרש במשחקים מסוימים, לא פוסל אפשרות שהפועל תיקח נקודות.
שלוש נקודות למשחק הזה. קודם כל, למכבי תל אביב חסר עמדה. פר אקסלנס, יונתן כהן בצד ימין, הקהל כבר נגדו.
לכן יש התלבטות היום, יונתן, דוד, הקניקובסקי, מישהו מהם. יונתן, דוד,
הקניקובסקי, ואני רוצה להגיד לך, ושנייה תלך איתי פה בראש, תבין אותי. מאמן לפעמים נמדד בהחלטה של רגע. יש סיטואציה, חסר מישהו, מישהו לא בכושר, לא בפורמה, ואז אתה צריך להחליט את מי אתה שם שם. יכול להיות שהוא מחליט שהוא הולך עם דוידה וזה הקל. יכול להיות שהוא מחליט שהוא נותן ליונתן כהן בכל זאת וזה הקל. יכול להיות שהוא אומר, יאללה, אני שם את קניקובסקי באגף. אני אומר, אני הייתי מצפה להגדלת ראש יותר. כל הזמן אומרים שמסון הוא לא טוב והגנתית.
שים את אבישי במסון.
כן. אתה יודע מה? לא שים את אבישי במסון. אני הייתי מצפה לשמוע שלפחות ניסו את זה, בדקו. יכול להיות שבדקו וראו באימונים, לא מתאים, אבל אני רוצה לראות רעיון. הלו? אני רוצה לראות רעיון, רעיון בעין, שיש חשיבה מאחורי, אתה יודע מה היה אלוף בזה? קשטן היה אלוף בזה. ב-98, באמצע שבתר והפועל רצים לאליפות, פתאום הוא רואה ששמוליק לוי, שהיה מגן ימני אדיר, פתאום עדיף לו שיהיה קדימה, והוא הכניס את רענן דרי להיות מגן ימני, ושם את שמוליק לוי למעלה. כי נפצע אוחנה, ונפצע זה, ונפצע, ולא היה לו חלוצים.
אז אני בכלל יוצא מהקופסה.
נו?
מסון ימין, דור תורג'מן שמאל.
לא, ומילסון, מה?
מילסון, סליחה, מילסון קיצוני ימני, דור תורג'מן קיצוני שמאלי, ככה אני פותח.
אז אני גם חשבתי על זה.
אני אומר שזו ההתקפה הכי טובה.
אז אני מקבל את זה, מה שאתה אומר.
אז תורג'מן ימין אם אתה רוצה את מילסון בשמאל.
אז אני חושב שתורג'מן ימין במשחק בחוץ היה לא טוב.
חלוץ עם שליטה בכדור, וזה למדתי כבר ממזמן, חלוץ עם שליטה בכדור, חלוץ 9 עם שליטה בכדור, לא חלוץ כמו דריקס, אוקיי? כמו בסי. כמו תורג'מן, שהם 9, אבל בגלל שהם טובים, מהירים ועם דריבל, יכולים לשחק קיצונים, אוקיי?
אני לא פוסל את מה שאתה אומר, אני רק אומר, אלון מזרחי, אני לא מזיז משמאל.
אלון מזרחי ורונן חרזי לא יכולים להיות קיצונים.
לא יכולים.
כן.
גם מוכנה לא. אני מבין מה שאתה אומר, יש את החלוץ השני שיכול,
יש 9, חלוץ שני יכול להיות בצד.
אבל אני חושב שהוא יכול שמאל, ואז אתה צריך לזיז את מילסון ימין.
אין בעיה.
עכשיו הבעיה השנייה. השחקן הכי חלש במכבי תל אביב, אחרי יונתן כהן, הוא דור פרץ. עכשיו, דור פרץ, זה גם...
שזה הפתיע אותי שהוא הוציא מהסגל את שחף.
לא אמרו שיונתן כהן בתחתונה.
לא שחף, עידו שחר.
עידו שחר, הוא הוציא את עידו שחר, שהוא המחליף האולטימטיבי.
עכשיו, אם אתה עולה במשחק הזה, יוריס ונובריים, קניקובסקי ודן ביטון בקישור ודור פרץ לספסל, אין לי שום בעיה עם זה. אני אומר שקניקובסקי יכול להיות יותר טוב, אבל אם דור פרץ משחק, הוא לא יכול לשחק כאילו שהוא אבי נימני יציג זור או אייל ברקוביץ.
הוא משחק את העשר. ואז נוצר
דור
פעם.
דור פרץ צריך לשחק כמו קנדאורו ורוני לוי מקשר אחורי, לא כמו איציק זוהר.
50-50.
חלוץ, בדיוק, 50-50 ולא מספר 10.
ואיפה זה בא לידי
ביטוי? כי מספר 10 הוא מפריע למשחק, הוא זה... חסר הגנתי.
ואיפה זה בא לידי ביטוי? האיסלנדים, כל כדור שחטפו ב-16, דור פרץ וביטון נכון. הרי למעלה, היה להם פרוסדור, 116 שלהם עד ה-16 שמכבי תל אביב. האיסלנדים, הם לא יותר טובים מהפועל תל אביב. אל תטעו, האיסלנדים נכון, שעשו נכון, פה 3-2, נכון, נכון. לא קבוצה יותר טובה מהפועל תל אביב. לכן אני אומר, אם דור פרץ לא ישמור על ה-8, ויחזור לעזור לבן אוימבריים, שלצופף את האמצע, הפועל תל אביב, אמרתי לך, עם המהירות, עם המסירה המדויקת של רודריגז, יכולה לעשות את זה.
עכשיו, ממה שהספקתי להתרשם מרובי קין, אני לא רואה שהוא הולך לתת לו את ההוראות האלה, ושדור פרץ כן יישאר קדימה, ויהיה את החורים, ומשחק, אתה לא יודע איך הוא מתפתח. יכול להיות אדום בדקה ראשונה לאחת הקבוצות,
אין.
יכול להיות גול באחד הצדדים, ואתה לא יודע איך זה מתפתח. אני מרגיש שהפועל תל אביב בא למשחק הזה, אם היא קצת מתכוננת למה שדיברנו עכשיו, יכולה להסתכל למכבי בקלות, למרות שהווינר משתולל ביחסים.
בשבוע האחרון היה, בשבוע האחרון או בשבועיים האחרונים ראיתי יחסים בווינר, אבל קבוצה שאם מישהו שם 1,000 שקל, הוא לוקח 6,000, אבל הוא לא עשו את זה, כי הווינר נתן ממש יחסים גבוהים לקבוצות שהפסידו, אבל זה הבעיה של הווינר, יש להם את האנליסטים שלהם, הם יודעים, ומהדרבי נעבור למכבי חיפה. שם אני רואה...
רגע, אתה רוצה לגעת בקהל מילה? לפני?
על הקהל או על ההתנהלות של מכבי תל אביב?
גם,
כי כן. יש לי את זה בישר מהבטן, אני רוצה לדבר על זה, ואז שם נכניס גם את הקהל, בסדר?
סגור.
אז לא, לא כמובן כן. שאני לא אשכח את הקהל בדרבי תל אביבי, שזה המשחק הכי גדול בכדורגל הישראלי.
מכבי חיפה.
מכבי חיפה, יש בעיה שם מאוד גדולה, ואם אני מנתח את הבעיות האחרונות, אז מעבר לזה שיש שחקנים שהם לא בכושר של שנה שעברה, אני חושב שמתחילה הבעיה של מסי דגו.
דבר.
נראה לי שמסי, בגלל שהוא לא ותיק מנוסה וקשוח כמו מאמנים שצריכים להיות בקבוצה מלאת אגו ואלופה ועם הרבה כוכבים, ההחלטות שלו הן לא החלטות נטו מקצועיות לניצחון מכבי חיפה.
ראית את זה בהתפרקות ברן?
אני רואה את זה בשבועות האחרונים, שכאילו אני יודע בוודאות שיש בעיה בינו לבין דיה סבא בשבועות האחרונים. תשמע, יכול להיות שמסי דגו לאט לאט אנחנו נראה את זה, וזה יצוץ רק אחרי הפסדים. אם הם ינצחו את סכנין בתוצאה כן. יפה, זה לא יצוץ, כן, אבל כן. יש קצת בעייתיות אם התחילו הפרצופים באימונים של מכבי חיפה, וזה יכול להיות לנגד מסי.
תקשיב, אין ספק, אתה אמרת לבד, מכבי תל אביב לא בעונה גדולה, אבל מה קורה? היא מסתכלת על מכבי חיפה, ואז היא מקבלת כוח, כי היא רואה שמכבי חיפה יש התפוררות. אתה רואה את הגולים שהיא תמר
כמו ניצן... שמכבי תל אביב ומכבי חיפה נראות היום, אם הם זה ימשיך ככה, יהיו להם הפסדים.
ברור. עכשיו, בגלל שפועל תל אביב רואה את מכבי תל אביב מקבלת ביטחון, איך היא נראית חלשה מול האיסלנדים, אותו דבר מכבי תל אביב רואה את מכבי חיפה מקבלת ביטחון. במכבי חיפה, מה קורה? מה רואים? רואים ככה. קודם כל, השוער חוטף משחקים, גולים, באמת, ניצן... עוז אמר את זה הכי גדול, ב-0-0 הוא יהרוג אותך, ב-3-0 הוא יעצור שלא יהיה 4-5-0, הוא קיבל גול בדקה
עזוב,
ראשונה,
עזוב, אני מסתכל על בעיתות לשער,
גול בדקה ראשונה לאמצע, הוא זינק ולא נגע בכדור, אני לא מבין, זה כמו שפעם היה בפיפה 94,
אבל עזוב את הגול, עזוב את
הגול,
ראיתי אחרי זה, ראיתי תקציר ארוך, כי לא ראיתי 90 דקות, הבעיתות של רן לשער, חלק מהבעיטות, הוא הסתכל, שוער לא מסתכל, גם אם אתה לא...
גם בגול השני.
אני אומר, גם אם אתה לא מגיע, הכדור לקורה, תראה הנוכחות, תזנק, אל תגיע.
הליגה האירופית עכשיו יושבת למכבי חיפה, כמו עצם בגרון. למה? זה לנסוע למשחקים נגד קבוצות מאוד טובות. שמה, רן, כמה מחזורים יש פה בליגה? 36? הם עושים 36 ניצחונות בדוק. אני ראיתי את כל 90 דקות, לא ראיתי קבוצה כזאת הרבה זמן. זה קבוצה משוגעת, פרימו. כולם צעירים, 23, מהירות. איך אמרת, סונגרן לא בכושר? מה זה לא בכושר?
סונגרן בקורנו.
מה זה לא בכושר? עכשיו, מכבי חיפה על המגרש הייתה נראית מפורקת. זה היה משחק של 6. ומכבי חיפה לא נראתה ככה בשלוש שנים האחרונות. גם שהפסידה והפסידה 6-7, הם לא נראו מפורקים. הפעם הם נראו ממש מתפוררים. מכבי תל אביב ומכבי חיפה בשבילי הם כאילו נמצאים כרגע באותו מצב, אבל מה, באותו משקל, אבל מה? מכבי תל אביב נכנסת לתפריט התזונה ומגיעה לאותו משקל, ומכבי חיפה זה לפני שהיא מתפוררת ממנו ומאבדת את התפריט ויכולה לעלות ו...
תן לי מילה על שואו, עזר?
לא ראיתי כלום.
כלום?
לא, לא ראיתי כלום, אני לא יכול להגיד לך שאני עוד, בוא נגיד פוקו בא בשני משחקים, סורו בא בשני משחקים, אתה רואה? לא ראיתי ממנו כלום. ודבר אחרון שאני רוצה להגיד לך על מכבי חיפה,
אני חושב שיש כאן התנסות קטנה שמה שהיה בקיץ של אלברמן לגבי...
הנה, הרמת לי לחיבורים.
יופי, מצוין.
הביקורת הכי גדולה עכשיו היא כבר על אלברמן. כי פתאום אתה רואה שאולי דגו ואולי ניצן שהיו ההחתמות של... על הכתפיים של אלברמן זה איתמר ניצן ומסי דגו. אתה רואה שהם אולי לא האנשים הנכונים, וזה על אלברמן, זה כבר מתחיל לזלוג.
כנראה שמחר יעמוד השוער המחליף. אגב, אני לא מכיר כל כך טוב את כיוף, כי אני יודע שהוא עמד בליגה הלאומית, אני לא זוכר אותו כל כך.
אני ראיתי אותו בלאומית, אני רוצה להגיד לך. הוא היה לפני 3 שנים בכפר שלם, עונה שלמה ראיתי אותו, חלש מאוד, לא בינוני, חלש מאוד, יכול להיות שהוא ישתפר מאוד בשלוש שנים.
יכול להיות שהוא ישתפר, ואני אומר לך,
אל תבנה על זה.
כמו שניצן נראה, אתה לא צריך להיות ענק בשביל להיות יותר טוב מניצן, אתה מבין את המשמעות?
יש משמעות לאיזה נעליים אתה נכנס.
המחליף של זובס בטוח יהיה פחות טוב ממנו.
ולמרות זאת מחר, זה must win, הם מפספסים מול סכנין, זה משבר, מגה משבר, הם חייבים לנצח את המשחק הזה.
ואז יוצאים לנתניה שנדבר על זה בהמשך, אבל כמובן שנצטרך לראות מה קורה בנתניה אחרי המשחק עם סכנין.
רגע, מעניין אותי כאוהד, עוז, מה אתה אומר, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, מי נראית כאילו...
אני אפתיע אתכם אולי, אבל נראה לי מכבי לוקחים בהליכה את הדרבי, והם נראים יותר טוב מחיפה.
וואו.
לא, לא, אני חושב שגם כמו עוז, מכבי תל אביב, למרות שיש לה כמה דברים לא טובים, נכון לעכשיו, 11 על הדשא, טובה יותר ממכבי חיפה.
אני אגיד שיש את העניין הזה של מבינים מה זה דרבי. מכבי בסגל שלה, מבינה הרבה יותר מה זה דרבי מאשר הפועל תל אביב, שהם די חדשים, צריך להגיד. כאילו, כל המערכת.
כל המערכת.
הם לא באמת מבינים.
המאמן, המאמן עלה.
לא משנה מה, מכבי יודעים, זה ניסיון.
יאללה, תן לי ישר מהבטן.
יאללה.
ישר מהבטן.
טוב, ישר מהבטן כמובן בחסות רימונים. אני מאוד אוהב את מה שקורה ברימונים. יש שם אנשים איכותיים מאוד שיעזרו לכם לטפל בפנסיות שלכם, בביטוחים שלכם, בכל מה שצריך. חברה נהדרת, אנשים נהדרים. לכו לפגישת וואטסאפ, בוואטסאפ כמובן תלכו לקבוע פגישה, 054-943-4208. ורימונים לוקחת אותנו הישר למה שאני הולך לדבר על ההתנהלות של מכבי תל אביב. עכשיו אני רוצה להגיד לכולם, הכי ניטרלי שיש, דרבי גדול, משחק גדול, יש רק בתל אביב. בית"ר ירושלים והפועל ירושלים זה לא כוחות מבחינת מועדונים. פתח תקווה מועדון הרבה יותר גדול הפועל ממכבי, אני לא מדבר
קל קל
קל, וכמובן מכבי חיפה והפועל חיפה אין בכלל על מה לדבר. שמדובר על דרבי תל אביב, זה שני מועדונים גדולים, ודרבי תל אביבי גדול, זה המשחק הכי גדול בארץ. למה? כי זה לא יריבות בין מכבי תל אביב למכבי חיפה, זו יריבות על הטבלה, עם הרבה אגו והרבה קנאה. כאן מדובר על שנאה ספורטיבית ברמה הגבוהה ביותר, ומכבי תל אביב, ההתנהלות שלה, אני מהרגע הראשון כתבתי גם בערוץ הספורט, גם בטוויטר, מכבי תל אביב לא יכולה למנוע מועד כדורגל להגיע למשחק. את לא הגוף שיכול להגיד אנחנו חוששים. הגוף היחיד במדינת ישראל שיכול להגיד אנחנו חוששים זה משטרת ישראל, ובדברי מדינה זה צבא הגנה לישראל. הוא יכול למנוע לעשות שטח צבאי סגור כי הוא חושב שיכול להיות כאן משהו.
אתה אומר מכבי לא אבא ואמא של האנשים שרוצים לבוא. מישהו מחליט לבוא?
בדיוק. אם משטרת ישראל אומרת אתם כן יכולים לבוא, אז עם כל הכבוד למכבי תל אביב, אתם לא יכולים להגיד לו, אם אני אוהד מכבי תל אביב, עם ניקוד, בלי ניקוד, אני לא נכנס עכשיו לשיטת המחירה, ואני רוצה לבוא, אני בא וקונה כרטיס, בדיוק כמו שאני קונה להבימה, היכל התרבות ולקיסריה. אתה לא יכול למנוע ממני, מה שכן, מכבי תל אביב עשתה דבר נכון. אם היא תגיע לבית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל, ואם יקרה משהו חלילה, ואני לא רוצה שיקרה כמובן, אז היא די מוגנת. היא אמרה, הנה, כל מה שעכשיו אתם דנים אותנו, אנחנו אמרנו מראש, יעזור לה או לא יעזור לה, אני לא יודע, אבל היא באה ואמרה, אבל ברגע שבאה משטרת ישראל ואומרת, אנחנו נחצוץ, ואנחנו נפקד, ואנחנו, 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 אגב, שהמשטרת תל אביב אומרת את זה, אני בפחד גדול, כי אני זוכר את הדרבי ההוא, שהם לקחו את האחריות, ומה היה לנו בדרבי, חצי שעה לא שיחקנו עם אבוקות וכדורי מים, אבל מכבי תל אביב, ההתנהלות שלה לא הייתה טובה, כי באמת ראיתי,
אבל אולי זאת הייתה מטרה. כסתח כזה, לנסות להגיד, הנה, תראו, אנחנו אומרים לכם, ובסוף כן לקחת את הכרטיסים.
אני גם אומר שזה היה זאב זאב.
כדי, כן.
זה היה זאב זאב.
אז אולי היא לא נראית טוב חיצונית, אבל בסוף היא השיגה את המטרה שלה, כי אתה אומר מוגנת. אני לא מבין מוגנת. רגע, אם עכשיו אוהדי מכבי תל אביב זורקים אבוקות, לא יורידו להם נקודות?
אני לא יודע אם יש להם על תנאי על נקודות.
בוא נניח וכן.
הם יעמדו לדין. יעמדו לדין, בדי. והפועל תל אביב תגיד, איתנו, והמשטרה לקחה אחריות, אבל זה לא עוזר בדרך
כלל. כל הסיפור היום זה שאוהדי מכבי תל אביב, הקבוצה, סליחה, ניסתה לחנך את האוהדים בזה שיגידו, אין אבוקות. אין עונשים, אין הורדת נקודות, אנחנו לא רוצים את הכאב ראש הזה.
יפה, 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 אני גם אומר. קודם כל אני בטוח שכל אדם במדינת ישראל רוצה שאנשים יבואו למגרש כדורגל ויחזור הביתה. בטוח, נכון? בלי שיפגע חלילה מאבוקה, ממכות, מלא יודע ממה. אז מכבי תל אביב היא חלק מהעניין הזה, היא דואגת לאוהדים שלה, דואגת. אבל אם אני לוקח את זה באחוזים, הדאגה היא לא באחוזים ברורים, מה שהיא עשתה הפעם, זאב זאב, הכוונה שלי שיותר חששה מהגעה לבית הדין ועל תנאי ונקודות, והחשש שאם הורידו למכבי חיפה, אז ירצו אולי בבית הדין לאזן. זאת אומרת, כל מי שיש לו ראש על הכתפיים מבין את העניין הזה, וסופו של דבר היא אמרה, אנחנו חוזרים בנו, הבנו את זה, לא מעט אנשים שזה זה מה שיקרה בסופו של דבר, זה היה סוג של זאב זאב, תחזיקו אותנו וכל הדברים האלה, לדעתי לא הייתה יכולה למנוע בשום אופן את ההגעה של אוהדי מכבי תל אביב, וזה מה שקורה, נקווה לדרבי.
אני לא דואג לאלימות, אני דואג אני רוצה שהמשחק מתחיל ב-8 וחצי,
כן.
אני רוצה לראות כדורגל מ-8 וחצי, 9:15.
בפעם הקודמת שהייתי בדרבי, היום אני לא יכול ללכת כי אני מסיים רדיו ב-8 עד שאני אגיע הביתה 8:30, ואני כותב את המשחק הזה למחר, אבל בפעם הקודמת יעידו כל העיתונאים שישבו לידי.
חצי שעה אין משחק.
רז אמיר, תוכמן, כל החבר'ה עודי מכבי שישבנו אחד ליד השני ביצי העיתונות, לא זוכר אם אני אמרתי או מישהו אחר אמר, בואו נראה כמה זמן לא יהיה משחק. והתחיל המשחק וצדקנו כולנו.
פינת הטוב, הרע והמכוער.
אמרתי לך בדיון על הפועל פתח תקווה, בוא נמתין עם אבי ריקן. אבי ריקן שחקן שאני מאוד מאוד אוהב, הוא כמובן הטוב. שחקן שאני מאוד אוהב, מעבר לגול, מעבר לזה שראינו על המשחק את הוותק והניסיון שלו, ואבי ריקן מבחינת כושר גופני, מהירות, כל הדברים האלה, היו הרבה שחקנים על המגרש שטובים ממנו בעניין הזה.
יש.
אין כמו מנהיגות וניסיון.
יש דבר אחד ש...
ועל זה גם מכבי תל אביב מאוד היו אוהבים אותו.
אי אפשר לקחת מריקן ומשכטר אגב.
כן.
שהם יאמינו גם כשהכל לא, אין מצב, אין סיכוי, גם כשאתה קבוצה קטנה וגם כשאתה בבאר שבע וגם כשאתה בחוץ, הוא יאמין שהוא יכול לנצח, בגלל זה הוא עלה לשם, בגלל זה הוא היה בנקודה הזאת, בגלל זה הוא גדול, שחקן גדול.
שחקן, אבי ריקן, שמכבי תל אביב אמרה לו שהוא משוחרר, אני משוכנע שהוא רצה קבוצה אולי אפילו, לא, בלי לפגוע בהפועל פתח תקווה, אולי, תשמע, אם
היה לו... דרישות, הוא היה בביתר אחרת.
אם היה על כף המוזניים ביתר ירושלים או הפועל פתח תקווה, בלי לפגוע בהפועל פתח תקווה, תשמע, הוא הולך למועדון גדול ש...
סיים איפה שהתחיל.
כן, והיה שם, ואוהדים אוהבים אותו וזה, אבל ראיתי את המשחק. וקשה לו, הוא לא יכול לתת ספרינט, אם הוא נותן ספרינט, שחקן לוקח לו, יש צעירים ממנו, זה. אבל הוותק, הניסיון, כמו שהפועל פתח תקווה גם שיחקה, בצורה שהיא שיחקה, שהיא התגוננה, שהיית צריך מישהו עם מילה טובה, עם להעביר את הכדור מאחורה לקדימה, זה בדיוק אבי ריקן. זאת אומרת, נכון ליום שאני רואה את לו, כל ליגת העל, אם אני יכול להצביע על מישהו שהוא כפפה ליד, ורק בגלל המשחק עם באר שבע, זה ריקן להפועל פתח תקווה.
מסכים.
אז ממשיכים,
כן?
הרע. הרעי של, הוא שלך, אני אתמול נתקעתי קצת, לא, ראש שלי לא עבד, ואז אמרת לי, פרימו, השוערים, אדלי ולויטה, תשמע, אני תמיד אומר לך ששוערים הם גם שוערים לאליפות, וגם שוערים שיכולים לרדת איתם ליגה. עכשיו, אני עדיין לא מוריד את הפועל ירושלים ליגה עם אדלי, כי בכל זאת שנה שעברה איתו היא הייתה טובה, ועד לויטה, תשמע, גם עשו לו כיפה אדומה, אתה לא מוציא שוער ותיק מנוסה, גם אם הוא טעה במחצית.
באמת, אתה מפתיע אותי, כי את הבלם אמרת שאתה מוציא.
שוער אני לא מוציא.
שוער זה לא בלם?
בא, פתאום.
שוער, טעה, זהו, ממשיכים?
גם הוא מנוסה, הוא ותיק, הוא יכול למחצית שנייה, אני גם לא מכיר את השוער המחליף של...
יכול להיות שהוא גם ביקש.
פול חדרה.
לא, לא, הוא כעס על החילוף.
הוא כעס, הוא נעלב, ראיתי את האידיוט.
אני אגיד לך מה, שבוע שעבר אתה אמרת, או לפני שבועיים, שעדלי אתה מרגיש שגם אם הקבוצה נותנת גול, היא צריכה לתת יותר מאחד או שניים, כי תמיד הוא יעשה טעות.
אני אומר שנים שעדלי לא שוער טוב. שנים.
ואז הלכנו עוד צעד קדימה, ואמרת, לויטה בירידה, ואני לא אמרתי כלום, אבל קצת הופתעתי מהדעה שלך, כי אני חשבתי שלויטה יותר יציב, ואז הוא בא באמת עם הטעות הקשה הזו, וזו קבוצה שנמצאת במקום האחרון עם אפס נקודות, ואתה רואה את ניסו
קבוצה
שם,
כמו מפורקת חדרה,
לגמרי.
קבוצה כמו חדרה,
חייבת
מפורקת,
שוער חזק.
יפה. קבוצה כמו חדרה, מפורקת, לא טובה, לא מאומנת, אם גם שוער חלש, היא תרד ליגה.
נכון.
אי אפשר. הפועל ירושלים היא מאמן יותר טוב.
עם בית, עם,
עם קהל. עם, 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 עם קהל יותר, עם, עם שחקנים קצת יותר טובים, היא יכולה להישאר. היא לא תהיה פלייאוף עליון כמו בשנה שעברה, אבל אדלי זה מכה. הפועל ירושלים תתקשה מאוד לנצח קבוצות עם אדלי. כי אם היא רוצה לנצח, היא חייבת לשים שני גולים בוודאות. כי אדלי שווה גול. אז שני הרעים שלנו היום, רעים במרכאות, הם לא אנשים רעים. הם,
בטח, בטח. ספורטיבי.
ספורטיבית זה אוהד לויטה ואדלי.
תן לי את המכוער.
והגעתי למכוער, לעידן ורד. עד עכשיו אני לא התבטאתי, אבל קיבלתי ים של הודעות. וכולם ניסו להזכיר לי את מה שכתבתי על אלקסיס, אז אני אזכיר מה שאמרתי על אלקסיס. אמרתי, אם אנחנו מדינה, אם יש צדק במדינה, אלקסיס צריך לחזור לשחק מתי שבירם קיאל חוזר לשחק. זאת אומרת, כמה חודשים טובים, אם בכלל. ידעתי שהעונש לאלקסיס יהיה חמור מאוד, ואז קיבלתי לעידן ורד. ואני רוצה להגיד פה לכולם דבר אחד. אין כאן עניין, כל אלה שמכניסים לי שחקן זר, תהיו גזענים לעצמכם ולחברים שלכם, אל תכניסו אותי לזה, כי אני באותה מידה דיברתי ככה על אלון חלפון ומאיר מליקה, עם פציעות חמורות מאוד, ועל ריוס ועכשיו על אלקסיס. למה אני מזכיר את הארבעה האלה? כי כל הארבעה פצעו אנשים לניתוחים, לחודשים שלמים מחוץ למגרש.
כן.
מה המזל של עידן ורד? שעשה כאן עבירה חמורה ביותר, ויכול להיות שהכניסה היא אפילו אותה כניסה כמו אלקסיס. אני לא ראיתי בדיוק על הדקויות, איפה זה נכנס ואיפה זה נכנס. חבר'ה, קיאל אולי גמר את הכדורגל. שעה אחרי זה הוא היה בשולחן ניתוחים בבית חולים. מזלו של עידן ורד שמרציאנו ברח מהפציעה. כן, ככה זה עובד בעולם. גם באנגליה, גם באנגליה הגדולה שמשם אנחנו לומדים, כניסה זה אדום, משחק אחד, יכול להיות ועדת משמעת, עוד משחק, עוד שניים. אבל עידן ורד למזלו, עם הכניסה הפראית המטורפת והמתונפת הזאת, אני פה שמח שמרציאנו הצליח לחמוק.
אתה אומר התוצאה הסופית יש לה משמעות.
עכשיו אני אומר יותר מזה, אם מרציאנו היום אחרי ניתוחים, בבית חולים, חלילה וחס, לא שאף פעם
אין
לו...
היה נפצע.
וזאת הפציעה החמישית שאני מזכיר אותה, של פציעה כן. של, של שברים, של חודשים בחוץ, עידן ורד היה מקבל מני אותה תמנה כמו אלקסיס. אבל לבוא היום להגיד, בגלל שהוא זר, יחתיכת גזעני, מה זה קשור לזר? שבר רגל, ראיו שבר רגל, הם שני זרים, חלפון ומאיר מליקה שברו רגל, והם ישראלים, ודיברנו עליהם אותו דבר.
אני חושב באמת שאותו דבר, אני לוקח את זה 30 שנה אחורה, גם מליקה וגם מאלון חלפון קיבלו שטיפה מהתקשורת.
מה?
היו...
מליקה ואלון חלפון לא יצאו מהבית! ישראלים יהודים שלנו!
מליקה בכל מגרש קיבל קללות. בכל מגרש. אוהדים ניטרלים לא קשורים למכבי חיפה, מכבי תל אביב, הוא היה מקבל קללות בכל מגרש.
אז אני אומר לכל האנשים ששולחים לי, תשלחו לי מה שאתם רוצים, ואני עונה לכולם. ברגע שתכניסו לי שחקן זר, שחקן שחור, אין לו תקשורת, יש לו תקשורת, לא מעניין אותי, לא מתייחס להודעה הזאת בכלל. אם זה בולגרי, אפריקאי, או יהודי, יקבל ממני את אותה מנה, עם אותו שחקן שהוא נכנס בו, ילך לבית חולים. והמזל הגדול, וזאת הכותרת, שבירם קיאל כנראה סיים את הכדורגל, ועבר כבר 3 ניתוחים, ומרציאנו ברח, כן, למזלו הגדול של עידן ורד, הפרא אדם עידן ורד, אבל למזלו מרציאנו יצא מזה.
יש פה חשבונאות. במכבי חיפה, זוהמים על קבלת ההחלטה של בית הדין, איך יכול להיות שזריקת 5 אבוקות לדשא דינה התפרעות קהל בנסיבות מחמירות, בעוד זריקת 10 חפצים על שחקני קבוצת יריבה התפרעות קהל בלבד, דין לביתר ודין לשאר? זאת אומרת, איך אומרים, ביתר זה כאילו לא מחמיר אחרי מה שקרה עם אוהדים?
מכבי חיפה אומרת את זה?
כן.
מכבי חיפה רק מנסה...
לא, פה הם צודקים, אחי.
לייצר נרטיב.
פה הם צודקים, אתה מבין את הבעיה אבל? הם צודקים, בית הדין איבד את זה. הם כבר עושים חשבונאות על חשבונאות, ומה היה פעם שעברה?
היום הדיינים ייכנסו לדיונים.
אני הייתי תמיד נגד הורדת נקודות.
אני אגיד לך מה הבעיה עם הורדת נקודות, ולעבור ישר לניחושים, כי אנחנו מסיימים. אני אגיד לך מה הבעיה עם הורדת נקודות. קודם כל, נכון שאם תהיה לנו אלופה או יורדת, או אפילו כניסה לפלייאוף בגלל נקודה 2 שירד, נזכיר את זה שנים, נגיד, כוכבית, איך קרה דבר כזה?
גיזוז, כמו שהיה.
אבל ברגע שבעונה שעברה, תשמעו, תלכו לכל התוכניות שלי אחורה. אני אמרתי, ברגע שהקבוצות הלכו ועשו תקנון, שאין רדיוס בלי קהל, ואין זה, ואין זה, ואין זה, נגיע לסגירת, להורדת נקודות. אין מה לעשות. באיזשהו ש... מה? מה עוד מה תרצו על זריקת אבוקות זרי פרחים?
רק אישי, רק אישי.
בסדר? זה צריך להיות זה כבר החוק. מדינה וזה כבר משטרה, לכן באנגליה הם עוקפים אותנו בגדול, כי שם יכול לעשות אדם את המעשה הגרוע ביותר, שפה בארץ קבוצה מקבלת הורדת נקודות, שם הוא נכנס לבית סוהר. הבנת, מיכה? זה ההבדל הגדול בין ישראל לאנגליה. בוא נרוץ עם
אם מכבי תל אביב מנצחת היום, אתה ניצחת אותי במחזור האחרון 2-1. תקו, אני לוקח, הפועל תל אביב, נשארנו על תקו.
אתם מוכנים?
כן. 5-45.
מכבי פתח תקווה מול בני סכנין.
לא, זה 7.5. אתה קודם.
מכבי פתח תקווה מול בני סכנין? 1.
מכבי נתניה מול מכבי חיפה. רגע.
גם 1, גם.
מכבי נתניה מול מכבי חיפה.
1. X.
הפועל באר שבע, הפועל ירושלים.
X. סוגר שם תקו, איסי ואריה. אוקיי. גנבו איזה גול.
באר שבע חייבים.
חייבים.
ריקן פוגש את האקסיט. מכבי תל אביב מול הפועל פתח תקווה.
לא כוחות. מצטער להגיד הפועל פתח תקווה בבלומפילד, זה לא כוחות.
ביתר ירושלים, המשחק החם של הליגה מול הפועל תל אביב.
2.
איקס.
נתתי לך איקס מתנה פה.
הפועל חיפה.
1.
בני ריינה.
איקס.
טוב האיקס. ממסע מחשדוד מול הפועל חדרה?
סוף סוף אלי לוי ייקח את המשחק. אחס. איקס. בלי ברקסים בחסות רימונים. רימונים היא אחת מסוכניות הביטוח הגדולות במדינה. עובדים איתה טובי סוכני הביטוח, המתכננים הפיננסיים במדינה. כל סוכני הביטוח שעובדים עם רימונים הם עצמאים שעובדים עם כל חברות הביטוח ובתי ההשקעות. רימונים מציעה למאזיני הפודקאסט את הבדיקה חינם, וגם ישלחו לכם איש מקצוע ברמה גבוהה. אני ממליץ מאוד על החברה, על האנשים. רק תתקשרו לוואטסאפ אישי, לפגישה אישית, 054-943-34 עוד פעם, 054-943-4208, ובחסות עובד בכפר, מסעדת בשרים באור יהודה. שיהיה לנו קודם כל במדינה שקט.
אמן.
כמו שפתחנו את התוכנית, זה המדינה הדבר היותר חשוב. ספורטיביות במגרשים, שהדרבי אמן. יגיע בשלום לסיומו. עוז נקש פודקאסט סטודיו, המון המון תודה.
תודה לכם, תודה
מיכה, תודה, נהננו כתמיד. ביי, להתראות לכולם.